בעזרת השם נמשיך את את הלימוד במעשה מאבדת בת מלך. ונזכיר בקצרה, כי היינו באמצע הסיפור, אז הבת מלך הלכה לאיבוד, והשני למלכות הלך לחפש אותה. ודיברנו על זה שהבת מלך זה נקרא, הבת מלך נקראת סוד השכינה. ומה המשמעות של המושג הזה שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים בספרים הקדושים שנקרא שכינה? שכינה זה הדרך של ליצור קשר והתחברות שלנו, של האדם פה בעולם הזה, עם הקדוש ברוך הוא. וכיוון שאנחנו נמצאים בתוך העולם, אז אנחנו נמצאים בהסתרה הגדולה. פה בעולם שלנו אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, הרבה פעמים גם לא מרגישים אותו, ולא, אין לנו התחברות והתקשרות. וזה למעשה המעשה מהחיפוש, שהשני למלכות הולך לחפש את הבת מלך. פירוש הדבר שהאדם היהודי בעולם הזה הולך ומחפש את דרכים ועצות להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ובאמת כמו שאמרנו לפני כמה פעמים, שההשתוקקות הפנימית של כל יהודי זה לבוא להתחברות. לבוא להתחברות עם הקדוש ברוך הוא. כי לזה למעשה, כי זה התכלית שלנו, וזה אנחנו מחפשים ומתגעגעים. אז זה החיפוש של השני למלכות אחר הבת מלך. והבת מלך הייתה במקום שנקרא ארמון של הלא טוב, ולאחר מכן, השני למלכות, בעקבות סיבות מסוימות, נפל לשנה של 70 שנה. והיא באה, אחרי 70 שנה, היא עברה לידו, היא הניחה לו מטפחת, והיא כתבה לה מטפחת בדמעות שלה, היא כתבה לו מסר, ולאחר מכן היא נסע. אחרי שהיא נסע, הוא התעורר. הוא התעורר מהשינה, ואז הוא ראה את המטפחת, וכתוב בסיפור שהוא לא הצליח לראות מה כתוב על המטפחת. לכן הוא לקח את המטפחת והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות את האותיות, וקרא מה שכתוב שם. כל קובלתה וצעקתה, כי התפללה וצעקה על זה שהוא נפל לשנה של 70 שנה, וכעת איננה שם במבצר הנעל. היא לא נמצאת יותר במבצר ובארמון של הלא טוב, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. אז פה אנחנו רואים איזשהו מהלך בתוך הסיפור, שהיום אנחנו קצת נדבר על המהלך הזה, כי כמו שהזכרנו בעבר, כל פרט במעשה זה רמזים מאוד מאוד עמוקים על הנהגת העולם, בכלליות ובפרטיות. אז רבנו אומר בלשון הזאת, בהתחלה הבת מלך הייתה במקום שנקרא מבצר או ארמון של הלא טוב. אחרי שהוא נפל לשנה של 70 שנה, היא השאירה לו את המטפחת, כתבה בדמעות על המטפחת, היא כתבה לו שהיא התפללה עליו וצעקה עליו וביקשה עליו, ועכשיו היא כבר לא נמצאת בארמון של הלא טוב, אלא עכשיו היא נמצאת במקום חדש, הר של זהב ומבצר של מרגליות. במשך כל מהלך הסיפור אנחנו רואים שהבת מלך נמצאת בשני מקומות. בתחילת הסיפור, עד שהוא נפל לשנה של 70 שנה, היא הייתה בארמון של הלא טוב. לאחר מכן היא השאירה לו את המטפחת, ועכשיו היא מודיעה לו שהיא במקום חדש. ובסוף הסיפור רבנו אומר שלמעשה עד הסוף היא נמצאת במקום הזה. אז בסך הכל, בתוך הסיפור היא נמצאת בשני מקומות. בהתחלה בארמון של הלא טוב, ולאחר מכן בהר של זהב מבצר של מרגליות. ומתי היה השינוי? ממקום למקום? לאחר שהוא נפל לשנה של 70 שנה והיא נתנה לו את המטפחת. אז היה השינוי. כל פרט פה, למעשה זה כמעט כל ספרי הזוהר וכתבי האריזל וכל הליקוטים מוהר"ן, רבנו בחוכמה מאוד גדולה הכניס את זה בתוך הפרטים האלה שעכשיו דיברנו עליהם. אנחנו נתחיל בנקודה הזאת, מה המשמעות שבהתחלה היא נמצאת בארמון של הלא טוב, ועכשיו היא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות. אמרנו בהתחלה שהבת מלך זה מציאות וגילוי השכינה. והשכינה זה הדרך של האדם, היהודי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כשרבנו אומר שהיה לה שני מקומות, אחד ארמון של הלא טוב, אחר כך הר של זהב ומבצר של מרגליות, אז רבנו אומר פה דבר מאוד עמוק. יש שתי דרכים שהקדוש ברוך הוא הניח מתחילת הבריאה שיהיה לנו בתוך בעולם שלנו דרכים, שתי דרכים עיקריות, כמובן בפרטיות, זה מתחלק להרבה דברים פרטיים, הרבה דרכים פרטיות. אבל בכלליות יש שתי דרכים של האדם היהודי פה בעולם שלנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה שני המקומות האלה שזה מרמז. שבהתחלה יש בחינה של התחברות עם הקדוש ברוך הוא שנקרא שהבת מלך נמצאת בארמון של הלא טוב, ואחר כך, וזה למעשה ההכנה לקראת הגאולה, וזה, היא נמצאת עכשיו בהר של זהב ומבצר של מרגליות. בין המעבר, בין שתי הדרכים האלה, מפריד זה שהוא נפל לשינה של 70 שנה והשאירה לו את המטפחת. אז דבר ראשון, נתבונן קצת מה הם שתי הדרכים האלה. שאחד נקרא ארמון של הלא טוב, ואחד נקרא הר של זהב ומבצר של מרגליות. שאנחנו באים לעולם הזה, כל יהודי זה נשמה. כל יהודי זה נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, כמו שזה כתוב הרבה מאוד בחז"ל. וכשאנחנו באים לפה, הנשמה בהולדה, אז ידוע, הנשמה מתלבשת בתוך גוף. ברגע שהנשמה מתלבשת בתוך גוף, למעשה הנשמה יורדת למציאות של הסתר פנים ומלחמה מאוד גדולה בין הטוב ובין הרע. שאנחנו קוראים לזה בדרך כלל היצר הטוב והיצר הרע, או ענפי הקדושה וענפי הרע, שזה נקרא הסתרא אחרא, וכל הבחינות האלה. אנחנו נמצאים במלחמה ובהתמודדות כנגד הרע, שבמלחמה ובהתמודדות הזאת, המטרה והתכלית שלנו זה לחזור ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. יש שתי דרכים במלחמה הזאת. הדרך הראשונה זה נקרא שהבת מלך נמצאת בארמון של הלא טוב. ומה זה אומר? מה המשמעות של הדבר? והמשמעות של הדבר היא שיש לנו מלחמה עם הרע שקיים בתוכנו. כגון, לאדם יש מידת הכעס, מידת הגאווה, או איזושהי תאווה מתאוות העולם הזה, והוא הגיע להכרה והבין שזה בעצם לא טוב. כל הכועס, הגמרא אומרת, כאילו עובד עבודה זרה, שולטים בו כל מיני גיהנום. מידת הכעס זה מידה שמאוד מורידה את האדם. מאוד מורידה את האדם. כשאנחנו מבינים את זה, אז עכשיו האדם, שאף על פי שהוא כעסן מטבעו, אבל הוא מחליט עכשיו, אני נלחם במידת הכעס. אני רוצה להיכנס למלחמה כנגד מידת הכעס. ואז, כשאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להילחם כנגד איזושהי מידה, או איזושהי תאווה שהיא לא טובה, שאנחנו הגענו להבנה שהיא לא טובה, ואנחנו לא מעוניינים בה, אז אנחנו כולנו יודעים שזה אחד הדברים הקשים ביותר. אחד הדברים הקשים ביותר זה להילחם כנגד מידות וכנגד תאוות. מדוע? כי זה לא מלחמה כנגד משהו חיצוני, זה מלחמה כנגד משהו פנימי שנמצא בתוכנו, שקיים בתוכנו. אנחנו לא יכולים לקחת, לא יכולים לעשות פעולות חיצוניות כדי להיפטר מזה, כי זה הכל מתעורר מתוך האדם עצמו. וזה גורם לנו להיכנס למלחמה מאוד מאוד חזקה, שהנפש שלנו בעצמה, הנפש שלנו בעצמה היא נמצאת בתוך הלא טוב. פירוש הדבר שהלא טוב נמצא בתוכנו, ואנחנו צריכים להילחם כנגד זה. ככל שאדם יש לו, זוכה קצת יותר להרגיש קרבת השם ויראת שמיים, אז הוא מרגיש שהמידות הלא טובות והתאוות של העולם הזה מרחיקות אותו מהקדוש ברוך הוא. לכן מתעורר באדם הרצונות להיפטר מזה. כי זה כתוב הרבה מאוד בספרים כתוב הרבה מאוד שהמחיצות והמסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון זה מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה. המלחמה כנגד הרע דורשת מאיתנו עבודה שנקראת, בכלליות היא נקראת מסירות נפש. האדם חייב לעשות פה מסירות נפש. מסירות נפש זאת אומרת לוותר וללחם כנגד עצמי, כנגד דברים שקיימים בתוכי. שהאדם הולך, עכשיו הוא מרגיש כעס עצום ונורא, וכל מה שהיה רוצה עכשיו לעשות לאותו אחד שירגיז אותו ויחיס אותו, היה רוצה מצד, אולי הוא חושב, לפעמים יש כאלה שחושבים שזה אדרבה, יש לו מטרה מאוד טובה, הוא רוצה להביא את מי שירגיז אותו לתיקון הנצחי שלו, ולעשות לו טובה, טובה גדולה מאוד, אבל כשאדם מתקרב קצת לתורה, בפרט מתקרב לרבנו, אז הוא מרגיש שזה לא האמת. בפרט שיש תורה מאוד יסודית, וכללית בליקוטי מוהר"ן שאומר שרבנו אומר שם עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. אדרבה, לשתוק על ביזיונות זה הדבר הגדול ביותר, אין דבר יותר קשה. זה הגמרא אומרת שכל העולם, מי ששותק על ביזיונות שמבזים אותו, אז כל העולם יכול להתקיים בזכותו. אז המלחמה היא מלחמה כנגד הרע שנמצא בתוכנו, וכתוב בספרי המקובלים שבזמן הזה, שעדיין יש לנו מידות רעות ותאוות של העולם הזה, זה נקרא שחלקי הנפש שלנו, חלקי הנשמה שלנו, נמצאים עדיין בתוך הלא טוב. זאת אומרת, פירוש הדבר שהלא טוב תופס אותנו. הלא טוב נמצא בתוכנו ותופס את הנשמה היהודית, שלא תבוא לידי גילוי וביטוי למה שבעצם אנחנו רוצים. והמלחמה הזאת זה מלחמה של מסירות נפש, כי אנחנו צריכים להתאמץ כנגד הרע שנמצא בתוכנו. כל זה, זה השלב הראשון של התיקון. אי אפשר להתחיל להתקרב התקרבות אמיתית לקדוש ברוך הוא בלי שאנחנו מבינים את הדבר היסודי הזה, שיש לנו מידות רעות, יש לנו תאוות של העולם הזה. ועל זה שמעתי מאחד הצדיקים שאמר לי פעם, לפני הרבה שנים, אז הוא אמר לי, לקדוש ברוך הוא אין שום הקפדה על האדם היהודי שיש לו מידות רעות ותאוות של העולם הזה. אפילו אם האדם יודע שהוא הכי כעסן, הכי גאוותן, הכי קנאי בעולם, או יש לו תאווה שהוא הכי משוגע בה, אף על פי כן צריך לדעת שעל זה הקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בטענות. מדוע הוא לא בא אלינו בטענות? מכיוון שהוא הוריד אותנו למציאות הזאת. הוא נתן לנו את המתנה הזאת שנקראת מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה. אם כך, איזה הקפדה יש לקדוש ברוך הוא? מה כן הוא רוצה? מה זה? יש מידת דין. מה מידת הדין? אז הוא אמר לי, השם של הצדיק, צריך להגיד דבר בשם אומרו, השם שלו זה רב עקיבא, רב עקיבא רבינוביץ', אדמור מפוריסוב. אז הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה שהאדם היהודי לא עובד על המידות שלו ועל התאוות שלו. אם אדם אומר שלום עליי נפשי, אני בסדר, אצלי הכל בסדר, על זה מעורר מידת הדין. אבל אם אדם אומר, כן, אמת, יש לי את זה, אני יודע שיש לי את זה, אני לא מתייאש, אני לא נופל בדעתי, אני פשוט נלחם. לפי הכלים שיש לי, אז אני נלחם בזה. אז על זה, ברגע שאדם נלחם, אפילו אם הוא לא מצליח, כל עוד האדם נלחם, זה כלל מאוד גדול, שכל עוד האדם נלחם, לעולם הוא נקרא מנצח. גם אם אדם עכשיו נניח נלחם במידת הכעס, והוא החליט, אני יותר לא כועס. הוא ראה כמה שזה לא טוב, הוא החליט, הוא לא כועס. אבל לפעמים זה מחזיק בדיוק מעמד יום אחד, ולמחרת שוב פעם אנחנו נכשלים במידת הכעס. אבל אנחנו לא מתייאשים. אז קמים על הרגליים, בסדר, נכשלתי, נפלתי, כעסתי, אני קם על הרגליים וממשיך. אז שמעתי מרב עקיבא שהוא אמר שבאמת כל עוד האדם נלחם, זה כלל מאוד גדול. כל עוד האדם נלחם, לעולם הוא נחשב מנצח. גם אם הוא נכשל בינתיים בדרך, הוא נקרא מנצח. מדוע? מכיוון שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה את הרצון ואת ההשתדלות ואת המלחמה. אם אנחנו נלחמים בזה, אז אנחנו תמיד נקראים מנצחים. אז כל המציאות הזאת נקראת הזמן שהבת מלך נמצאת בתוך הארמון של הלא טוב. כי זה הבת מלך, שזה השכינה, זה בעצם הנשמה, זה שורש הנשמה שלנו, היא לא יכולה לבוא לידי גילוי בתוכנו. אנחנו לא יכולים לגלות את הבת מלך. מדוע אנחנו לא יכולים לגלות אותה? כי אנחנו עדיין נמצאים בתוך הלא טוב. ואז זה נקרא שאנחנו מורידים אותה, או שהיא נמצאת בגללנו בתוך הלא טוב, וזה נקרא התיקון הראשון של הבת מלך. התיקון הראשון של הבת מלך זה נקרא שאנחנו בעצמנו נמצאים בתוך לא טוב וצריכים להילחם במסירות נפש, וזה הזמן, זה הזמן שהשכינה נמצאת בגלות שנקראת הארמון של הלא טוב. אחר כך רבנו אומר שיהיה מה שיהיה, אבל נצטרך ליפול ולהגיע למצב שנקרא שינה של 70 שנה. מה זה השינה של 70 שנה? אז אומר בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך, מסביר רבנו שעם ישראל בכלליות, וכל אחד מאיתנו באופן פרטי, אבל אצל כל אחד זה באופן שונה לגמרי, אם זה יש שוני מדור לדור, בדורות יש שוני, וגם אצל כל אדם יש את ההבדל בין אחד לשני, אז כולנו נצטרך לעבור מציאות שנקראת שינה של 70 שנה. ובתורה סמך, בליקוטי מוהר"ן, מסביר רבנו למה הכוונה. הוא אומר שהכוונה של הדברים, שאדם יצטרך ליפול מכל ה-70 פנים של התורה. כי יש 70 פנים לתורה. פנים, המושג הזה 70 פנים של התורה, זה נקרא 70 דרכים כלליות, 70 דרכים כלליות שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם. יש בזה כל מיני בחינות. לפעמים האדם מתחזק מאוד בתפילה והוא מרגיש הערה, הוא מרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. לפעמים זה בא על ידי שאדם לומד, הוא לומד איזה דבר תורה. לפעמים זה בא על ידי שאדם עושה איזה חסד, הוא עושה איזה מצווה, עושה איזה חסד עם הזולת, אז הוא מרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. בכלליות יש 70 דרכים. 70 דרכים של התקשרות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך, שצריך להיות לכל אדם בהכרח, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל לכל אדם חייב להיות שהאדם ייפול מכל השבעים פנים של התורה. ומה זה אומר שאדם נופל מכל השבעים פנים של התורה? זה אומר שהאדם לא מכיר בכלל את הקדוש ברוך הוא. בכלל לא יודע, זה נקרא הסתרה בתוך הסתרה. הוא בכלל לא יודע שיש את מציאות השם. לגביו, כשאנחנו בנפילה של השבעים פנים מהתורה, אז אדם לא יודע מה ההבדל בין יום שבת ליום שלישי. ואם אומרים לו תשמור שבת, אז הוא אומר למה לא נשמור את יום שלישי? אומרים כתוב בתורה לשמור את יום שבת. אז הוא אומר כתוב ביום שלישי פעמיים כי טוב. הוא למד פרשת בראשית. אז כבר שלא יודעים כלום, זה נקרא נפילה מכל השבעים פנים של התורה. ואומר רבנו, בהכרח חייב לעבור על האדם מציאות שאדם ייפול מכל השבעים פנים של התורה. יש כזאת מציאות שבהכרח האדם חייב ליפול מכל זה. אבל אז קורה דבר גדול. כשאדם נופל מכל השבעים פנים של התורה, אין שום אפשרות שהוא יתעורר ויתחזק מעצמו. האדם שנפל למקום כזה, שהוא כבר נמצא בהסתרה בתוך הסתרה, והוא כבר לא יודע ממציאות השם, הוא לא יכול להתעורר מעצמו להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא צריך שיבוא מישהו מבחוץ ויעיר אותו. ובסיפור רבנו אומר שזה הבת מלך בעצמה, באה ועירה אותו ונתנה לו את המטפחת. הנושא הזה זה נושא שלם בפני עצמו. מדוע היא באה? ולמה דווקא נתנה לו את המטפחת? ואיך זה פעל שעכשיו הוא מתעורר מהשנה של השבעים שנה? זה נושא, זה אחד הנושאים העמוקים ביותר שרבנו גילה אותם. זה תורה שנקראת, או נושא שנקרא תפילה בבחינת דין, שהשכינה והצדיקים מתפללים עלינו, שאנחנו נתעורר מהשנה הזאת, וזה נושא בפני עצמו. אבל זה קיים, ואז השכינה בעצמה מאירה את האדם. כשהיא מאירה את האדם, היא משאירה לו את המטפחת. הזכרנו שהמטפחת זה סוד של הערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שלמעשה אי אפשר לזכות להערה הרוחנית הזאת רק מי שנפל מכל השבעים פנים של התורה. וזה דבר והיפוכו. מצד אחד, המציאות עכשיו של השני למלכות, שזה האדם היהודי, זה כל אחד מאיתנו, הוא בנפילה הכי גדולה מכל השבעים פנים של התורה. ואמרנו, הוא כבר לא יודע בין טוב לרע, בין אמת לשקר. זה מציאות שאדם לא יודע כבר שום דבר. לא יודע ממציאות השם, לא יודע מה זה קריאת שמע, לא יודע מה זה שולחן ערוך, לא יודע שום דבר. שהוא לא מכיר כלום. אז אומר רבנו, דווקא אז, דווקא כשאדם נפל למקום כזה, מכל השבעים פנים של התורה, יש לו איזו זכות מיוחדת. למה יש לו את הזכות הזאת? אז זה אנחנו בלי נדר, בעזרת השם נדבר על זה כנושא בפני עצמו. אבל יש לו איזו זכות מיוחדת, ואז הוא מקבל את סוד המטפחת. והמטפחת זה הערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שהיא תאיר את השני למלכות, כי בזכות המטפחת השני למלכות מתעורר מהשינה הזאת שהוא נפל אליה, ואז בהתחלה הוא מתעורר מהשינה. אבל הוא לא יכול לקרוא מה כתוב במטפחת, כי האותיות לא ברורות, הוא מעלה אותם כנגד השמש, ואז הוא קורא את מה שהיא מודיעה לו. הבת מלך שזה השכינה, זה הודעה. למעשה, יותר להבין את זה בעומק הדבר, שכשאדם שנפל לשינה הזאת, להסתרה הגדולה הזאת, והוא מתעורר מהשינה, הוא מרגיש, הוא קיבל בתוך נפשו, קיבל הערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שבעצם אנחנו גם לא מבינים את משמעותה של ההערה הזאת, את האור הרוחני הזה, ואנחנו רואים את זה, היום אנחנו יכולים לראות את זה, שאנשים שנמצאים מאוד רחוק מהתורה, ממצוות, מהקדושה, פתאום מתעוררים מהשינה, יש להם התעוררות פנימית מאוד מאוד חזקה לחפש את הקדוש ברוך הוא, להתקרב לקדוש ברוך הוא, יותר ממה שיש לצדיקים גדולים. ואנחנו רואים לפעמים בעל תשובה בתחילת הדרך שלו, אז זה השלב שהוא מקבל את אור המטפחת, אז בזמן הזה הוא בית הקדוש ברוך הוא, כמו שהאדמו"רים וצדיקים של עשרות שנים לא יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וקם מוקדם בבוקר, כל יום, לומד, מתפלל, רק מתבודד, רק רוצה דבקות בקדוש ברוך הוא, לא רוצה בכלל את העולם הזה. אז זה, מאיפה זה נמשך הכוח הזה לעשות את זה? כל זה בא מסוד המטפחת. זה הערת המטפחת, זה הערת השכינה שנמשכת דווקא לאדם הזה. אז יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. אבל שהוא קרא, הוא קרא מה שכתוב על המטפחת, אז הוא ראה שעכשיו השכינה, הבת מלך, נמצאת במקום חדש, הר של זהב ומבצר של מרגליות. והמשמעות העמוקה של הדברים היא שהאדם שנפל כבר לכזאת הסתרה, בשעה שהוא מתעורר, דרך התיקון ודרך ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, זה כבר דרך חדשה. זה לא מה שהיה קודם לכן. קודם לכן הוא היה צריך לעשות מסירות נפש, היה צריך ללחם כנגד הרע שבתוכו, כי הבת מלך הייתה בארמון של הלא טוב. עכשיו זה שלב חדש, זה מציאות חדשה, והמציאות הזאת נקראת הר של זהב ומבצר של מרגליות. אבל עכשיו דרך חדשה נפתחת לפני האדם, כדי להגיע לאמת ולהגיע לתיקון השלם ולהתקרבות לקדוש ברוך הוא, עכשיו זה דרך שנקראת הר של זהב ומבצר של מרגליות. ובמושגים האלה רבנו רמז לנו כמה וכמה רמזים מאוד מאוד עמוקים. הדבר הראשון זה צריך להבין מה זה מבצר של מרגליות, כי זה הכל רמזים. המבצר של מרגליות, יש תורה בליקוטי מוהר"ן שנקראת תורה רשפי בית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תורה רשפי בית, בתורה רשפי בית רבנו אומר, הוא מתחיל את התורה ביסוד מאוד גדול, שיש עליו הרבה קושיות והרבה צריך להבין את זה, אבל רבנו אומר, וצריך ללמד זכות על כל אדם, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך למצוא בו נקודות טובות. וגם אחר כך, בהמשך רבנו אומר, וגם האדם צריך למצוא על עצמו נקודות טובות. ורבנו אמר על התורה הזאת, זו התורה היחידה שרבנו אמר, שאי אפשר לבוא לגאולה ולעבור את כל הבירורים של העקבתא דמשיחא, בלי שאנחנו נהיה חזקים מאוד בתורה הזאת. יותר מכל התורות והעצות והדרכים שרבנו גילה לנו בליקוטי מוהר"ן, רבנו דיבר על התורה הזאת, תורה רשפי בית. שחייב אדם למצוא נקודות טובות בכל אדם, אפילו מישהו רשע גמור וגם בעצמו. היסוד זה נקרא מבצר של מרגליות. מרגלית זה נקרא אבן טובה. החיפוש שלנו לפני הגאולה, אומר רבנו, ורבי נתן מאוד מעריך על זה בליקוטי הלכות, לפני הגאולה זה לחפש את הטוב הגנוס בכל מקום, בכל מצב ובכל אדם. וזה עניין חדש לגמרי. אז זה פה דרך חדשה לגמרי, שזה כבר, הדגש הוא הרבה פחות מלחמה כנגד הרע, אלא הסתכלות לחפש טוב בכל מקום, בכל מציאות שנמצאת. ויש לזה כמה וכמה בחינות לדבר הזה. דבר ראשון, במה שרבנו אומר, שצריך ללמד זכות על כל אדם ואפילו על מישהו רשע גמור. רבנו אומר לנו, מגלה לנו בתורה הזאת יסוד מאוד גדול. אפילו אם אדם, חלילה, הולך בדרכים מאוד מאוד לא טובות. והוא עושה דברים מאוד מאוד לא טובים. אז אומר רבנו, העבודה שלנו זה לא לראות את הרע שיש בו. ואדרבה, לראות את הרע שיש בו זה מאוד קל. כי אנחנו מדברים על מישהו שהוא, רבנו אומר, הוא מגדיר אותו רשע גמור. רשע גמור זה לא כל כך פשוט להיות רשע גמור. רשע גמור זה בן אדם שצריך לעשות מסירות נפש ולעשות עבירות ולהכעיס וכן הלאה. ואומר רבנו, ואף על פי כן, אתה צריך לעשות את כל ההשתדלות לחפש פה, לחפש בו עדיין דבר טוב שקיים בו. והרבנו אומר, אין מציאות שאין בו דבר טוב. אין אדם בעולם שאתה לא יכול למצוא בו איזשהו דבר טוב, איזושהי נקודה טובה. יכול להיות שאנחנו לא נזכה, לא נוכל למצוא נקודה טובה באיזשהו אדם. לא בגלל שאין בו את הנקודה הטובה. יש בו נקודה טובה. רק יכול להיות שאנחנו בעצמנו עדיין לא נוכל למצוא בו את הנקודה הטובה הזאת. אבל אנחנו צריכים לדעת כלל, לא מצאנו, בסדר, אולי נלך לשאול איזה אדם יותר חכם איתנו, שיוכל כן למצוא בנקודה טובה. אבל בוודאי, אומר רבנו, אפילו מי שנראה בעינינו, הרשע הגדול ביותר, רשע גמור, הוא רק עושה רע, תדע לך, גם בו יש איזה נקודה טובה. וזה דבר מאוד לא פשוט. שאלתי לפני הרבה שנים כמה מזקני ברסלב, אמרתי להם אז, על איזה היה איזה יהודי, שכל כולו היה, כל מהותו הייתה מלחמה בתורה, בדת, היה עושה לעג מכל דבר, נלחם, אני לא יודע איזה מדרגה של מסירות נפש הוא נלחם, אבל היה נראה שהוא נלחם במדרגה גבוהה. שאלתי כמה מזקני ברסלב, אמרתי להם, איך אני יכול עכשיו למצוא נקודה טובה בו? אז הם אמרו לי, תראה, למצוא נקודה טובה באותו יהודי צריך להיות צדיק מאוד גדול. הוא רשע גמור, הוא רשע גדול, צריך גם צדיק גדול שימצא בו נקודה טובה. אנחנו קודם כל צריכים למצוא נקודות טובות באנשים שקרובים אלינו, או שקרובים אלינו בחיים שלנו, או שנמצאים בדרך חיים, פחות או יותר מגבילה ודומה לנו, במדרגה שלנו. ולמעשה כך, רוב עם ישראל, זה בוודאי שהיום מאוד קל ללמד עליהם זכות. מדוע? מכיוון שזה ברור וזה גם כתוב הרבה מאוד בפוסקים. של 150 שנה האחרונות, בכל העדות, בכל הגוונים, וזה פוסקים מאוד מאוד גדולים שפסקו הלכה פשוטה. היום אדם שנולד ולא שומר תורה מצוות, הדין שלו, דין בהלכה, הוא נקרא תינוק שנשבע. הוא לא יודע כלום, הוא לא מבין כלום. מה, זה שהוא עושה כל מיני דברים שבעיניים שלנו נראים כדברים לא טובים, הוא מבין מה הוא עושה? הוא קיבל, מישהו לימד אותו בכלל? אני זוכר שאני בכל שנות החינוך שלי, מכיתה א' עד י' ב', פעם אחת שמעתי שיחה שקשורה למידות בין אדם לחברו. וזה היה פעם אחת שהביאו לנו לבית ספר, הביאו לנו איזה רב שידבר בבית ספר, ואז הוא הזכיר את העניין שכמה חשוב לעזור לאמא. וזה היה חידוש מאוד גדול. מי חשב שיש כזה עניין גדול לעזור לאמא? מה זאת אומרת? היא נבראה בשביל לשרת אותנו. זה התפיסה. אבל ברגע שלא מקבלים הדרכה, לא לומדים, לא מחנכים דור שלם על היסודות האלה, בוודאי שאדם לא יודע, ואנחנו גם לא יכולים לצפות ממנו שידע איך להתנהג. אז לכן, גדולי גדולי הפוסקים פסקו, שלמעשה הדורות שלנו, הם נקראים דורות שיש להם דין בהלכה, שנקראים תינוקות שנשבו. תינוק שנשבע זה הלימוד זכות הכי גדול. אתה רואה שהבן אדם מתנהג לא בסדר. הרבנו אומר, תמצא בו נקודה טובה, ישר, תגיד לקדוש ברוך הוא. תראה, מסכן, מה הוא השם בזה שהוא מתנהג לא בסדר? מאיפה הוא יודע מה זה בסדר ומה זה לא בסדר? מישהו לימד אותו? וגם אם הוא שמע, פעם הוא שמע איזשהו מושג, הרי כל החיים שלו זה בדיוק הפוך, זה מהלך הפוך. יש, לפני כ-150 שנה, היה אחד מגדולי המקובלים באותו הדור, קראו לו רב יצחק אייזיק מקומרנה. הוא כתב ספר מאוד ידוע שנקרא היכל הברכה, וכל הצדיקים בדור שלו היו קוראים לו שר בית הזוהר. הוא היה למעשה אצל האשכנזים, ודאי, אבל יכול להיות שגם בכלל ישראל, גדול המקובלים. יצא לי קצת לראות את הספר שלו, זה ספר שנכתב, בפשטות זה נכתב ברוח הקודש הספר שלו. זה היה לו השגה עצומה ונוראית. והוא כתב סיפירוש שנקרא היכל הברכה על החומש, והוא כתב גם הקדמה להיכל הברכה. בהתחלה הוא התכוון לכתוב הקדמה קצרה, בסוף יצא לו ספר שלם, ההקדמה, והספר נקרא אוצר החיים. ככה נקרא הספר. הוא כותב שם, הרבי מקומרנה כותב שם, בספר שנקרא אוצר החיים, הוא אומר, לפני 150 שנה היה התעוררות של ההשכלה והציונות בגרמניה ובכל המדינות. אז הוא אומר בלשון הזאת, הוא אומר, אני נשבע בחיי עולם זה הכוונה לקדוש ברוך הוא, ויש גרסה אחרת, שאני נשבע בשם אלוקי ישראל, שכל הפושעים שבדור הזה ובכל המדינות, כולל מדינות האשכנז, שזה גרמניה, שאז משם התעורר כל ההשכלה, אמר, אני נשבע שכולם אנוסים גמורים. ובעל העבירות הכי גדול, ברגע אחד ימסור נפשו על קדושת השם בשמחה ובחפץ לב. וכל ההתנהגות שלהם זה רק מחמת היצר הרע, הנחש הרע, ואז הוא מתחיל לקלל את היצר הרע בכל הכללות שבעולם, וכל ההתנהגות שלהם זה רק בגללו. אז הוא היה הראשון שדן את כולם לקו זכות. לאחר מכן, במשך הזמן, הידוע שיש הרבה פוסקים שפסקו את זה. אז זה נקודה ראשונה לראות שבאמת, וברוך השם, היום אנחנו גם רואים את זה. גם מישהו שנראה בעיניים שלנו שהוא עושה הכי הרבה שטויות ומתנהג בצורה מאוד לא בסדר, תדע לך, אתה לא יודע מחר בבוקר מה יהיה. ברגע אחד אתה רואה שבעצם יש פה בכלל בן אדם אחר. ההסתכלות הזאת בעין טובה על כל יהודי, זה נקרא לעשות את המבצר של המרגליות. כי המבצר של המרגליות זה אבנים טובות. לראות שכל יהודי זה נקרא אבן טובה. לאחר מכן, כשאנחנו הולכים, אמנם ברגע שאנחנו רואים אנשים שנלחמים בכל כוחם, בכל מרצם והמרץ שלהם כנגד התורה, נגד הדברים טובים, גם עליהם, אם אנחנו לא מצליחים ללמד עליהם זכות, אז בסדר, אז אנחנו פטורים. כן, אנחנו לא במדרגה הזאת שאנחנו יכולים ללמד עליהם זכות. אבל צריך לדעת שבאמת, לפי האמת, גם עליהם אפשר ללמד זכות, גם עליהם אנחנו יכולים ללמד זכות, ולראות את הנקודות הטובות שבהם, ועל ידי זה, אז אומר רבנו בתורה רשפי ב' בליקוטי מוהר"ן, אומר דבר מאוד 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 מפתיע. הוא אומר, על ידי שאנחנו מסתכלים בעין טובה, על, על האדם היהודי, על ידי זה אנחנו באמת מעלים אותו מכף חובה לכף זכות. מה הכוונה? זה אחד הדברים המאוד סתומים בליקוטי מוהר"ן. מה הכוונה באמת מעלים אותו מכף חובה לכף זכות? אז אומר, מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, והדבר הזה מובא, ראיתי את זה בכמה ספרים, היסוד הזה, שבשמיים מתחשבים באיך שאנחנו מסתכלים על הבן אדם. זאת אומרת, כשלנו יש עין טובה על בן אדם, נניח עכשיו דנים את האדם הזה, על איזשהו עניין. אם אנחנו מסתכלים עליו בעין טובה, זה משפיע בשמיים שידון אותו לכף זכות. זאת אומרת שברגע שאנחנו משתדלים מאוד בדבר הזה, לדבר טוב על ישראל, להתפלל על עם ישראל וללמד זכות בתפילות, אז הבן אומר, כל זה באמת משפיע השפעות מאוד מאוד גדולות, והקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול חייב לדון, כביכול הקדוש ברוך הוא חייב לדון את עם ישראל לכף זכות, אם אנחנו דנים פה. וגם אם יש מי שמקטרג, כי יש מי שמקטרג עלינו, ברוך השם מקטרגים לא חסר עלינו, צריך לדעת, ככל שאנחנו מתחזקים בדרך של תפילה ולימוד זכות על עם ישראל, אנחנו מנצחים את כל המקטרגים, כי הם לא יכולים כנגדנו, לא יכולים כנגדנו. אז בספר המידות אומר רבנו, שמי שמלמד זכות על עם ישראל, לפני שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרות, הוא מתייעץ איתו. אז איך הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתנו? הוא לא צריך לבוא להתגלות כמו בהר סיני או כמו למשה רבנו ולשאול אותנו מה אתם אומרים, אלא הוא מעביר במחשבה שלנו כל מיני מציאויות וכל מיני דברים, ואיך שאנחנו נדון אותם ואיך שאנחנו נרצה, הוא כביכול יתייעץ, הוא כביכול יעשה כמו שאנחנו החלטנו, כמו שאנחנו קבענו לו. אז אומר רבנו, מתי הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם האדם? עם האדם שמלמד זכות על עם ישראל. עכשיו, למה דווקא עם בן אדם כזה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שכל דבר אנחנו, האדם הזה כל הזמן מלמד זכות, אז הוא מראה לו איזושהי בעיה, והקדוש ברוך הוא סומך עליו שמיד הוא יהפוך את זה לקו זכות, לכן הוא מתייעץ איתו. אתה, גודל העניין, גודל העניין של לראות את הטוב בכל דבר ובכל יהודי ובכל מצב, אנחנו רואים את זה ממעשה שכתוב בגמרא במסכת חגיגה. הגמרא מספרת על הארבעה שנכנסו לפרדס, רבי עקיבא, בן עזאי, בן זומא ואלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה, כידוע, הוא הגיע למציאות של כפירה. שלושה לא הצליחו, חוץ מרבי עקיבא, היחידי שהצליח לעשות את התיקון שהוא רצה לעשות, שהם רצו לעשות כשהם נכנסו לפרדס. למעשה, ארבעתם רצו להביא את הגאולה השלמה. הם נכנסו לעשות תיקון מאוד מאוד גדול, זה כתוב בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל. זה דבר מאוד לא פשוט מה שהם רצו לעשות, ארבעת התנאים. ומי שנחשב יותר מכולם בדבר הזה, זה היה אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה, הוא הגיע למקום מאוד גבוה, זה נקרא היכלות בעולם הבריאה. זה ממש עולמות של מלאכים, הוא ראה את זה, הוא היה שם במקום הזה. הגמרא מספרת שהוא נכנס להיכל, אחד ההיכלות הגבוהים ביותר בעולם הבריאה, זה עולם רוחני, עולם של מלאכים, והוא ראה שם את כיסא הכבוד. והוא ראה מלאך, שנקרא מלאך מתת, יושב לפני כיסא הכבוד. ואז מזה אלישע בן אבויה כפר בכל. למה הוא כפר בכל? כי הוא אמר, אין ישיבה לפני כיסא כבודו. אם יש פה מלאך שיושב לפני כיסא הכבוד, יש שתי רשויות, ואז הוא הגיע לבחינה שהוא כפר, חזר לעולמנו ועזב את הכל. ממש יצא כנגד התורה. צריך לדעת שזה מאוד מאוד לא פשוט להבין איפה הייתה הטעות של אלישע בן אבויה. זה הרי אם כבר ראית מלאכים, ראית כבר את כיסא הכבוד, אז בסדר, יש הלכה, אין ישיבה לפני כיסא הכבוד. התבלבלת בזה, התבלבלת. אבל ראית את כיסא הכבוד, ראית את המלאכים, אתה יורד לעולם הזה וכופר. איך זה יכול להיות הדבר הזה? אתה יודע לדעת שלהבין את כל הסיפור של אלישע בן אבויה, זה אחד הדברים העמוקים ביותר. להבין מה באמת גרם לאלישע בן אבויה ליפול לאן שהוא נפל. אז אם השם יזכה אותנו, אז פעם נדבר על הנושא הזה בפני עצמו. אבל הוא ראה את המלאך מתת יושב לפני הכיסא הכבוד. ואז הוא יצא משם ונפל לאן שנפל. מספרת הגמרא שואלת שאלה, באמת נכון? הרי מצד אחד הוא צודק, אלישע בן אבויה צודק. הרי יש הלכה, גם שם למעלה יש הלכה. אין ישיבה לפני כיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה הקדוש ברוך הוא, זה גילוי השכינה. איך יכול להיות שמישהו יכול לשבת לפני כיסא הכבוד? הגמרא בעצמה שואלת את השאלה הזאת. מדוע מלאך מתת ישב שם? אומרת הגמרא שמלאך מתת יש לו זכות שעה אחת ביום לשבת לפני כיסא הכבוד. שואלת הגמרא למה? מה הסיבה? אומרת הגמרא כי בשעה הזאת הוא כותב את כל הזכויות של עם ישראל. בגלל שהוא כותב את הזכויות של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר, אני מוחל על כבודי שישב לידי. בגלל שהוא עוסק עכשיו בכתיבת זכויות עם ישראל. אלישע בנבויה, למעשה, סליחה, המלאך מתת, למעשה עושה פה מעין עבודה של פקיד. הוא לא מייצר את הזכויות, הוא לא מלמד זכות, הוא פשוט מגיעים למעלה הזכויות, והוא כותב אותם בספר זיכרון לפני הקדוש ברוך הוא, כותב את הזכויות. זה עבודה כביכול, עבודה פקידותית. ואף על פי כן, רק בגלל שהוא עוסק בכזה דבר, לכתוב את הזכויות של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יש לך, בשעה שאתה עוסק בזה, תשב לידי, שאתה עוסק בזכויות עם ישראל. אומרים המפרשים של הגמרא, מפה לומדים דבר נורא. הקדוש ברוך הוא מוותר על הלכות, מוותר על כבודו, שאין ישיבה לפני כיסא הכבוד, מוותר על כבודו, מדוע? מכיוון שעכשיו המלאך עוסק בכתיבת זכויות עם ישראל. אז מפה רואים, זה עוד דוגמה, ראיה, עד כמה הנקודה הזאת של ללמד זכות ולהסתכל בעין טובה על האדם היהודי, עד כמה זה, למעשה, זה הכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. הכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא זה נקרא העין טובה. לראות את שכל יהודי זה מרגלית, כל יהודי זה נקרא אבן טובה. זה בחינה אחת בתורה רשפי ב', לראות את הטוב הגנוז בכל דבר. יש עוד דבר, יש עוד דרך בדבר הזה. וזה לא לגבי בני אדם, זה לגבי מציאויות. מה הכוונה? אנחנו, כל אחד מאיתנו, עובר כל מיני חוויות ומאורעות בימי חייו. לפעמים אנחנו עוברים דברים מאוד נעימים, מאוד משמחים, גורמים לנו שמחה ואושר, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שאנחנו גם עוברים דברים מאוד מאוד לא נעימים. זה יכול להיות כישלונות, זה יכול להיות צער במשפחה, זה יכול להיות בעיות של פרנסה, שלום בית, חינוך ילדים. כל מיני מציאויות מאוד מאוד לא נעימות, כל אחד ואחד מאיתנו עובר. בפרט לפני הגאולה זה רק הולך ומתרבה. אבל תמיד היה את המציאות הזאת. מחטא אדם הראשון ועד הגאולה השלמה, כל אדם חייב לעבור מרירות בעולם הזה. זה מציאות העולם. צריך לדעת, זה שאדם עובר מרירות, זה לא תקלה בהנהגה, לא איזושהי בעיה פה, אלא זה חלק ממציאות העולם. העולם הזה מלא כעס ומחובות, אומר שלמה המלך. זה המציאות של העולם שלנו. אומר, רבנו מגלה לנו בזה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא אומר, יש לנו עבודה במציאות הזאת ובניסיונות האלה. מהי העבודה? העבודה לחפש את הטוב הגנוז בתוך המציאות שנראית לנו לא טובה. המציאות מצד עצמה נראית לנו מציאות כואבת, מציאות מציירת, משפילה, מבזה וכן הלאה. ואנחנו מאוד בצער בגלל זה. אומר רבנו, תלך ותחפש, ותשתדל מאוד לחפש את הטוב שגנוז בתוך הדבר הזה. אף על פי שזה נגד הטבע שלנו. אם חלילה יש מציאות שאדם עכשיו, יש לו חולה במשפחה קרוב אליו, או שיש לו איזה בעיה עם אחד הילדים, או לא יש בעיה וכן הלאה, מה שכולנו היום חווים את זה, ואז העבודה שלנו זה להעלות את זה לשורש גבוה מאוד ולדעת, נכון שמצד ההסתכלות הטבעית, הפשוטה, והיא גם החיצונית, יש פה מציאות לא טובה, יש פה מציאות כואבת, שלילית, לא נעימה. אבל בוודאי ובוודאי שיש בכל המציאות הזאת טוב מאוד מאוד גדול שגנוז בתוך המציאות הזאת, ועכשיו או שאני יכול לראות את זה, או שאני לא יכול לראות את זה, או לפעמים אנחנו יכולים להשיג מה הטוב הגנוז, לפעמים אנחנו לא יכולים להשיג מה הטוב שבתוך הדבר הזה, אבל אנחנו מחפשים דרכים ומתחזקים מאוד להאמין באמונה גדולה ושלמה, שבאמת בתוך המציאות הזאת יש טוב גדול מאוד, בתוך המציאות הזאת. אף על פי שנראה בהסתכלות השטחית, אנחנו רואים פה דבר לא טוב. אחת העבודות הגדולות ביותר, העבודות הגדולות ביותר של כל התורה, של כל המצוות, של כולנו בעולם הזה, זה להתחבר עם הטוב שיש בכל מציאות. אומר, כתוב בספרים הקדושים שצריך לדעת, מבריאת העולם ועד הגאולה לא היה רע אמיתי באמת. זה הכל לבושים, זה יש לבושים שנראים לנו לבושים קשים, משפילים, מבזים, מצערים, אבל באמת באמת כל דבר ודבר יש טוב שגנוז בתוך הדבר הזה ואנחנו צריכים להתחבר איתו. איך אפשר להתחבר? כשקורה דבר שהוא כל כך מצייר אותנו, איך אפשר להתחבר? באמת זה עבודה מאוד קשה, זה לא פשוט, זה צריך הרבה, הרבה עבודה פה והרבה התחזקות בדבר הזה, אבל היסוד, היסוד של זה, למעשה זה יסוד האמונה. יסוד האמונה. ואנחנו אומרים את זה בשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הכל כלול בעצם, המצוות, קריאת שמע, זה נקרא מצוות ייחוד השם. אני אתבונן קצת, מה זה נקרא מצוות ייחוד השם? מה הכוונה שאנחנו מייחדים את השם? כשאנחנו אומרים שמע ישראל, אז זה כתוב בגמרא, בהלכה, זה פנייה לכל נשמות ישראל שיתעוררו עכשיו ממה שאנחנו אומרים. אנחנו מדברים לכל הנשמות עכשיו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו אומרים השם אלוקנו. מה זה השם אלוקנו? השם אלוקנו זה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. הוא בא לכוחות כולם, פועל כל הפעולות, עושה כל המעשים, יוצר כל היצירות, בורא כל הנבראים. אין עוד מלבדו. הכל המציאות זה הוא. זה השם אלוקנו. זה אנחנו אומרים שאנחנו אומרים את השם אלוקנו. אם אמרנו שהוא כבר בעל כל הכוחות והפעולות והיצירות והבריאות, הכל הכל הוא עושה. מה אנחנו מוסיפים כשאנחנו אומרים השם אחד? למה אנחנו צריכים להגיד, מספיק לכאורה, מספיק להגיד שמע ישראל, השם אלוקנו. מה צריך להגיד עוד השם אחד? מה הוספנו שאמרנו את השם אחד? כתוב בספרים שברגע שאנחנו אומרים השם אחד, אנחנו מוסיפים פה עוד יסוד אחד באמונה. זה עוד תוספת. מה התוספת? אחרי שאמרנו שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אין שום מציאות שהוא לא עושה, הוא עושה פה את הכל. נכון, אנחנו מאמינים בזה, מתחזקים בזה, אבל עדיין יכול להיות שהוא עושה את הכל. אבל אני מחלק, 80% ממה שהוא עושה זה לטובה, 20% זה לא לטובה. עדיין יכול, אפשר לטעון כזאת טענה כשאנחנו אומרים השם אלוקנו. כשאנחנו אומרים השם אחד, הכוונה כל מעשיו, מהקטן ביותר עד הגדול ביותר, כולל הכל, בלי שום יוצא מן הכלל, הכל למטרה אחת ולתכלית אחת, והיא השם אחד, שהכל לטובה. לכן, לדעת, מצוות האמונה השלמה מורכבת משני מדרגות ומשתי בחינות. המדרגה והבחינה הראשונה זה שאנחנו מאמינים שהשם עושה את הכל. זה המדרגה הראשונה, אבל היא לא שלמה. המדרגה השלמה זה שאנחנו אומרים שהוא עושה את הכל והכל לטובה. וזו מלחמה מאוד גדולה להתחבר. קודם כל, כשאומרים קריאת שמע, צריך לכוון את הכוונות האלה בפשטות. אחרי שגמרנו להגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לחשוב במחשבה, אסור להגיד את זה בדיבור, להגיד השם עושה את הכל והכל לטובה. ברגע שאנחנו עושים את זה בזמן קריאת שמע, אנחנו מקבלים כוח מאוד גדול בתוך הלב והנפש להתחבר עם המקום הזה, עם הנקודה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה כשעובר עלינו כל מיני התמודדויות וקשיים ביום יום, תמיד להשתדל ללכת אל המקום הזה, להגיד, או לחשוב או להוציא את זה בפה. זה יכול להיות בינינו לבין עצמנו, זה יכול להיות עם מישהו שנמצא איתנו, להשתדל כל הזמן לחבר את המחשבה ואת הדיבור עם המקום הזה, הכל לטובה. פירוש הדבר, עכשיו מישהו צייר אותי. אני אומר, נכון, הוא צייר אותי, הוא ביזה אותי, אני מאמין באמונה שלמה שזה מעט השם וזה הכל לטובה. כשאנחנו מתרגלים ביום יום לחשוב את זה ולהוציא את זה בפה, עכשיו לא חייבים תמיד להוציא את זה בפה. לפעמים זה רק במחשבה, לפעמים אדם אומר את זה, לפעמים אדם אומר את זה בינו לבין עצמו, לפעמים אדם אומר את זה לחבר או למישהו שנמצא איתו, לא משנה. אנחנו צריכים להתרגל לקשר את המחשבה ואת הדיבור שלנו עם הדבר הזה, עם הנקודה הזאת. לראות את הטוב שיש בכל דבר ודבר. ואז למעשה, כתוב באחד המפרשים של הליקוטי המוהר"ן, ספר שנקרא ביאור הליקוטים, אז הוא כותב שם דבר נפלא מאוד. הוא אומר, וזה נקרא ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. מדוע? כשאנחנו עוברים איזה חוויה ואנחנו כועסים ומרירים, בעצם אתם יודעים על מי, באמת באמת על מי אנחנו כועסים? זה הרב דסר כותב בספר מכתב מאליהו. באמת אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא. גם אם תפסנו עכשיו מישהו, את החבר שלנו, את האישה שלנו, את הילדים שלנו, את ההורים שלנו, לא משנה, וכעסנו והקפדנו עליהם, בפנימיות זה באמת כעס בין האדם לקדוש ברוך הוא. האדם כועס על הקדוש ברוך הוא. רק לאדם לא כל כך נעים עכשיו להתחיל לצעוק על הקדוש ברוך הוא, הוא מחפש מישהו פה בעולם שיהיה הקורבן, והוא מתחיל לריב איתו. אומר הרב דסלר, הוא באמת בשורש הפנימי, זה הכל מריבות עם הקדוש ברוך הוא. לכן, מה העבודה הזאת? העבודה הזאת, זה נקרא ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. זה לראות שאף על פי שבעיניים שלי זה נראה לי לא לטובה, אין ספק שהשם עושה את הכל והכל לטובה. אין עבודה יותר גדולה מזה. אומר הביאור הליקוטים, עיקר תיקון נפש האדם, זה לזכות, לראות איך שכל מציאות היא מציאות טובה. עוד מעט אנחנו נראה גם את עומק הדברים. כתוב, זה רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שיגלה את זה בשלמות. יגלה את זה בשלמות משיח בן דוד. משיח בן דוד, וגם נראה את זה בהמשך, שזה כל זה זה העבודה של משיח בן דוד. לראות את הטוב הגנוז בכל דבר ודבר. וזה היה העבודה שלו לגלות את הטוב. לכן דוד המלך היה כל ימי חייו, אז כתוב מזמור, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום. אז הגמרא אומרת, אתה ברחת מאבשלום, אתה אומר מזמור? אתם שמעתם פעם מישהו שרודפים אחריו, רוצים להרוג אותו, והוא אומר מזמורים, תפילה. הגמרא אומרת, קינה מבעילה. הכוונה, היית צריך להגיד קינה, לא מזמור. אבל זה כל הנקודה של דוד המלך. כל הנקודה של דוד המלך זה להפוך את הקינות שאנחנו אומרים בעולם הזה. קינות זה כל מה שאנחנו מתבחינים, מרירים, עצובים, באים בטענות, למה זה ככה, למה זה ככה, זה נקרא קינות. לראות איך שכל הקינות זה תיקון, זה אותם אותיות, רק צריך להפוך את סדר האותיות, ואם זה תיקון וזה לטובה, זכה דוד המלך להגיד מזמורים מכל הצרות שעברו עליו. זה היה הגדולה של דוד המלך. ואז הוא זכה לקבל את מדרגת משיח בן דוד, שממנו יצא משיח בן דוד. זה כשהוא ברח, ושימי בן גרה ביזה אותו בביזיון מאוד גדול, אז דוד המלך, מההתחזקות שלו, מיד אמר, השם אמר לו כלל. זה לא הוא, אני לא מסתכל פה על המציאות הפרטית, שימי בן גרה זה הוא בסך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא לטובתי, מיד ראה את הטוב שבתוך זה. אז זה נקרא מדרגת משיח בן דוד. כולם אומרים משיח, רוצים משיח, ומשיח עכשיו, מחפשים את המשיח, יש כאלה שאומרים שהוא אשכנזי, יש כאלה שאומרים שהוא ספרדי, יש כאלה שאומרים שהוא צעיר, יש כאלה שאומרים שיש לו עיניים כחולות, כל אחד מה שהוא אוהב, עשה את המשיח למה שהוא אוהב. מי שאוהב ספרדי, החליט שהמשיח ספרדי. והפוך, אף אחד לא יודע מי זה המשיח, ואף אחד לא יודע בין כמה הוא, ומה הגובה שלו. רק אנחנו צריכים, האמת, זה שאנחנו רוצים את המשיח זה מצוין, זה אמת. אבל אנחנו צריכים לדעת איך באמת מחפשים את המשיח. לחפש את המשיח זה לא את האדם. כשיגיע הזמן, הוא יתגלה, הוא לא יצטרך אינטרנט, זה יהיה כתוב בשמיים, הנה הגעתי, כולנו נדע את זה. הנקודה של לקרב את הגאולה, לקרב את התגלות המשיח זה להתחבר עם המידות של המשיח. המשיח, אחת המידות שלו, זה נקרא לראות איך כל דבר ודבר לטובה. הגמרא מספרת שהיה אחד התנאים, שהיה אדם מאוד גדול, שהיה לו עבודה מאוד גדולה בדבר הזה. נחום איש גמזו. למה קראו לו נחום איש גמזו? שהיה אומר על כל דבר ודבר, גמזו לטובה. עכשיו, אם נדקדק במה שהגמרא אומרת, שקראו לו נחום איש גמזו לטובה, אז הגמרא מוסרת לנו פה איזשהו מסר. הגמרא לא אומרת, נחום היה אומר גמזו לטובה. אלא מרוב שהוא היה מחובר עם הדרך הזאת, לראות בכל דבר ודבר את הטוב, אז הגמרא אומרת, הוא כבר הפך להיות איש גמזו לטובה. כל האישיות שלו, כל המהות שלו, הפכה להיות גמזו לטובה. לכן, שתנא אומר איזשהו דבר, אז בדרך כלל כתוב, הוא היה אומר, הוא אמר, הוא היה אומר, כמו שכתוב בפרקי אבות, פה לא כתוב נחום היה אומר גמזו לטובה, אלא נחום היה איש גמזו לטובה. כל האישיות שלו והמהות שלו הפכו להיות גמזו לטובה. זה העבודה של משיח בן דוד. הדבר הנפלא, שזה מסודות התורה, שאנחנו לוקחים את הגימטריה, איש גמזו לטובה, זה יוצא בדיוק משיח בן דוד. נחום, איש משיח בן דוד. למה? למה הוא, היה לו בחינה, היה לו התנוצצות משיח בן דוד, מכיוון שזו הייתה העבודה שלו. הייתה לו את העבודה הגדולה בדבר הזה. אז זה עוד בחינה שכלולה במושג שנקרא מבצר של מרגליות. מבצר של מרגליות, זה אמרנו, דבר ראשון זה לראות שכל יהודי זה אבן טובה. יש בהמשך הסיפורי מעשיות, רבנו מספר מעשה מבן מלך שהיה עשוי מאבנים טובות. שם רבנו מרמז על משיח בן דוד בעצמו. אז רבנו אומר, בהתחלה הוא מצורע, המצורע זה שהוא צריך לרדת לקליפות קשות של העולם הזה, אבל בתוך זה, בתוך הירידה הזאת, התגלה שהוא כולו עשוי מאבנים טובות. מה זה הוא כולו עשוי מאבנים טובות? מה הכוונה? יש בזה הרבה פירושים לדבר הזה. אחד הפירושים, שהוא יגלה לכל העולם ולכל הבריאה שכל יהודי זה אבן טובה. כל יהודי זה נשמה מאוד מאוד יקרה, חלק אלוקה ממעל, וזה הגילוי של משיח בן דוד. אז זה דבר אחד אמרנו, הבחינה הזאת שצריך לדון כל אדם לכף זכות ולראות את הנקודה הזאת. הפירוש השני של מרגליות זה לראות את הטוב הגנוז בכל מציאות ובכל חוויה שאנחנו עוברים, וזו עבודה קשה מאוד מאוד, צריך הרבה התחזקות בעבודה הזאת, שכל מה שעובר עלינו נראה בכל דבר ודבר את הטוב. והדבר השלישי, שרבנו אומר בתורה רשפי ב', אומר אדם צריך לראות שגם הוא בעצמו אבן טובה, שגם הוא בעצמו נשמה שחלק אלוקה ממעל. והרבה פעמים היצר הרע מאוד מאוד רוצה להפיל אותנו בדעתנו, מאוד רוצה להגביר את החושך בתוכנו, שכביכול אנחנו לא בסדר, אנחנו לא טובים, אבל צריך לדעת בזה כלל גדול מאוד. אחד העבודות, ותמיד בברסלב זה היה ידוע, זה שיחה שמאז שזכיתי להתקרב לברסלב לפני 30 שנה, תמיד אומרים את השיחה הזאת, את הטענה הזאת, שהכי קשה לקיים בדברי רבנו, איך אני מוצא בעצמי נקודות טובות. איך האדם מוצא בעצמו ומשמח את עצמו ומחיה את עצמו בנקודה הזאת שיש בנו, שאנחנו באמת טובים. ובפרט שעוברים לפעמים עלינו זמנים קשים, שבזמנים האלה אנחנו נופלים לאן שאנחנו נופלים, וקורה לנו מה שקורה לנו, ואז רבנו אומר, גם אז תראה את הנקודות הטובות שבך. אז פה צריך לדעת, בדבר הזה, שיש שורש של העצבות. העצבות זה קומה שלמה. הכוונה, העולם הזה, והיצר הרע, יש לו הרבה מאוד דרכים להפיל אותנו לעצבות. אבל יש שורש לכל מיני העצבות שבעולם. כל דרכי העצבות יש להם שורש. השורש זה שאדם מתחיל להאשים את עצמו. ברגע שאדם מתחיל להאשים את עצמו, במקום הזה, מהנקודה הזאת, זה כמו גרעין, זה כמו זרע של אילן שלם, ואילנות אולי אפילו שלמים, שאחר כך היצר הרע יכול לבלבל את האדם ולהפיל אותו בדיכאונות ובעצבויות ובכבדות הלב. אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מזה שהיצר הרע מכניס בנו שאנחנו אשמים. וכתוב שהנחש היה ערום מכל חיית השדה. יש לו ערמומיות גדולה מאוד מאוד בדבר הזה. יש לו נחש ערמומיות גדולה מאוד. והוא מלביש את האשמה, את המחשבות האשמה העצמיים, הוא מלביש את זה בהרבה מאוד דרכים. יש לו הרבה, כמו שכתוב, הרבה דרכים למקום, הרבה דרכים לנחש, להפיל אותנו למקום הזה שנתחיל להאשים את עצמנו. וברגע שאנחנו לא מתחילים להאשים את עצמנו, משם אנחנו כבר מתחילים ליפול לעצבות. זה השורש, כל הזה, הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, חוקרים, כבר עשרות שנים, למה אנשים עצובים, באמת, רבנו מגלה לנו מאיפה זה מתחיל הכל. הכל מתחיל מרגע שאדם מתחיל להאשים את עצמו. לכאורה, הרי פה, אז מה, לא נאשים את עצמנו, לא נבקר את עצמנו. צריך לדעת, בוודאי שאנחנו צריכים לבקר את עצמנו. אדרבה, זה חלק מהעבודה שמדרך האמת. אבל גם כשאנחנו מבקרים את עצמנו, לעולם שזה לא יהיה עם עצבות. כי העצבות גורמת פירוד. פירוד בין הנשמה היהודית לבין הקדוש ברוך הוא, ופה הנפילה מתחילה. באיזה אופן אנחנו ניצלים מהאשמה העצמית? אנחנו צריכים לדעת כלל מאוד גדול, בעזרת השם צריך, את הנושא הזה צריך להרחיב בזה, הכלל מאוד גדול. ברגע שאדם עושה את ההשתדלות, מה שהוא יכול, והגמרא אומרת, אחד המרבה, אחד הממית. לפעמים יש לנו יותר כוחות, לפעמים אנחנו יותר חלשים. הוא משתדל לעשות טוב. במקום שבו הוא נמצא. ועל מה שהוא לא יכול עדיין לעשות טוב, ואפילו אם הלא טוב שלו גדול, אפילו אם עדיין הוא עושה כל מיני שטויות, אבל הוא מגלה לפני הקדוש ברוך הוא את רצונו ודעתו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני באמת לא רוצה לעשות רע, אני רוצה לעשות טוב. אני עושה את ההשתדלות שלי לעשות טוב, אבל לא תמיד אני מצליח. מה יעשה האדם, מה יעשה הנער ולא יחטא? העולם הזה זה עולם של הרבה יצרים, והרבה מלחמות כנגד כל אחד ואחד מאיתנו, מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר, עובר בעולם הזה מלחמות נוראיות, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ברגע שאנחנו מגלים לפני הקדוש ברוך הוא את דעתנו ורצוננו, זאת אומרת, זה שני תנאים. א', באמת אנחנו עושים את ההשתדלות. אנחנו לא יושבים רגל על רגל והולכים לאיזשהו משהו לא טוב, אלא אנחנו עושים את ההשתדלות של סור מרע ועשה טוב. ואחרי שאנחנו עושים את ההשתדלות, אנחנו מגלים את דעתנו ורצוננו לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לו, אנחנו לא מעוניינים ברע. אני לא רוצה את הרע. הרע לא טוב לי. הרע מציק לי. אם זה איזה תאווה וכן הלאה. ברגע שאנחנו אוחזים את שתי הנקודות האלה, אומר רבנו, אין לך דבר יותר טיפשי מאשר להיות בעצבות. מדוע? כי אף אחד כבר לא בא אליך בטענות. הקדוש ברוך הוא כבר לא מאשים אותך בכלום. אתה בסדר. זה כל כך קשה לפעמים להשיב אל הלב שאנחנו בסדר, אבל רבנו אומר, תדע לך, עשית את שלך, אתה עושה את המוטל עליך, תדע לך, אתה בסדר. הקדוש ברוך הוא לא בא אליך בטענות. ואם נדמה לך שבאים אליך בטענות, תדע לך, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה הנחש עכשיו אומר, אני הקדוש ברוך הוא ואני בא אליך בטענות. הוא באמת לא בא אלינו בטענות. מדוע הוא לא בא אלינו? כי הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו מוגבלים בכוחות שלנו וביכולות שלנו. הוא נתן לנו את כל הכוחות, הוא נתן לנו את כל היכולות. בעל הכוחות כל העם, בעל כל היכולות. והוא יודע מה הוא נתן לנו, הוא יודע את האמת. ואז לכן בא רבנו ואומר לנו, תדע לך, מה מוטל על האדם? מוטל על האדם לעשות את ההשתדלות. אתה יכול להרבות, אתה הרבה, אתה לא יכול, מעט, אחד המרבה, אחד הממית. אבל מעבר לזה, תדע לך, תגלה לפני הקדוש ברוך הוא. אפילו חס ושלום אתה נפלת, נכשלת במשהו לא טוב. אל תיפול עכשיו לעצבות, להאשמות עצמיות. מה תעשה עם זה? קח את הנפילה הזאת ותספר לקדוש ברוך הוא מהנפילה הזאת. תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אני כך וכך, נפלתי, אני לא רוצה את זה. מיד אנחנו מתקנים את זה. בכלל אין קלקול. כל הקלקול אומר רבנו, אם אתה נופל עכשיו ושוקע בתוך מרה שחורה ובתוך עצבות, ואתה מתחיל לראות את עצמך כאיזשהו קורבן וזה, ואתה... פה הנפילה של האדם. לפני, הרבה מקרים היו לי בשנים האחרונות עם הנקודה הזאת. אני רוצה לספר קצת מהדבר הזה. היה יהודי שהיה שכן שלי, והוא היה בעל תשובה, ולפני זה הרבה מאוד שנים הוא היה משתמש בסמים. וכשהוא חזר בתשובה, בוודאי שהוא הבין שזה לא שייר וזה לא טוב, אבל היו לו זמנים ומצבים שהיה לו מאוד מאוד קשה לא להימנע מלהשתמש. ואז יום אחד הוא בא וסיפר לי את זה. הוא אמר לי, מה אני אעשה? ועכשיו אני ראיתי שהוא כבר מדבר מתוך עצבות, מתחיל להאשים את עצמו. באמת, בוא נחשוב, ננסה לחשוב, מה הוא אשם? הוא גדל איפה שהוא גדל, גדל באחד מהשכונות היותר בעייתיות פה בדרום תל אביב, התחנך על זה, והתרגל לזה שנים. עכשיו, שהוא חוזר בתשובה ורוצה להפסיק מזה, אז איזה באדם יכול לדון, אדם שהשתמש כל כך הרבה שנים בסמים, ולהגיד, אתה יכול לא להשתמש. זו מלחמה נוראית מאוד, כולנו יודעים את זה. אז ראיתי שהוא מדבר איתי ככה בעצבות, אמרתי לו, תראה, אני אמרתי לו כך, אתה תדע לך שהאויב הכי גדול שלך זה לא הסמים, זה העצבות. הוא אומר, מה אני אעשה שלפעמים זה מתגבר עליי? ואז הוא סיפר לי, מאיפה שגרנו, אני נוסע לאן שנוסעים לקנות את הסמים. אמרתי לו, תשמע, כמה זמן לוקח לך לנסוע לשם? אמר לי, רבע שעה 20 דקות. אמרתי לו, אתה, את הרבע שעה 20 דקות האלה, אתה עושה התבודדות. בדרך ללוד, לאותו בית שאתה הולך, אתה עושה, עכשיו אתה עושה כל הדרך הזאת, אתה עושה התבודדות. אמר, על מה נתבודד? ספר לקדוש ברוך הוא שאתה נוסע ללוד? אמרתי לו, כן, ספר לו שאתה נוסע ללוד. תגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אתה אבא שלי, ותדע לך, אין לי את הכוחות להתגבר על זה. תן לי את הכוחות, אני לא רוצה. אני לא, והוא באמת ראו עליו, היה ניכר עליו שהוא מאוד לא רוצה את הדבר הזה. ברוך השם, כמה חודשים הוא נסע, וכל נסיעה זה היה התבודדות. כל הדרך היה מתבודד, ועוד אחרי כמה חודשים ראינו שם ניסים מאוד גדולים, והוא יצא מזה. זה מקרה אחד. עוד מקרה אחד, אני אספר, זה היה הרבה מאוד מקרים. הגיע אליי מישהו וסיפר לי סיפור שהוא נכשל. היה לו איזה ניסיון מאוד גדול, בתאווה הידועה, והוא נכשל בזה. אז זה לא פעם אחת, היה חוזר כל פעם. אז בהתחלה, שהוא בא והוא סיפר לי, זה, לא היה לו נעים, אז הוא סיפר לי את זה על מישהו אחר. אחרי פעם, פעמיים, הבנתי שזה הוא בעצמו. שאלתי אותו, תגיד, אחרי שאתה נכשל, מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, אני הולך להתבודד. הוא כבר היה מקורב לברסלב, הוא ידע מה זה התבודדות. אמרתי לו, ובהתבודדות, מה אתה עושה? אמר לי, בהתבודדות, אני... הוא מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, ואני נכנס לכאלה בחיות וכזה צער וחרטה. ואמרתי לו, מה קורה? הוא אומר, אחרי יום אני הולך לעשות את זה עוד פעם. עכשיו, כשאנחנו דיברנו כמה פעמים, ואני ניסיתי להבין. לי היה קושייה, ביני לבין עצמי. הרי באמת, אני רואה, הרי אם הוא לא מתחרט וזה לא כואב לו, מה יש לו, מישהו חייב אותו לספר לי את זה? לבוא להתייעץ איתי? אם הוא סתם באמת רוצה את התאווה, אז שילך לה לתאווה, הוא לא צריך לבוא לספר. אבל רואים, רואים שבן אדם באמת זה כואב לו, באמת כואב לו. אחרי פעמיים שלוש שדיברנו, אני שמתי לב שכל פעם שהוא הולך להתבודדות, הוא באמת מתחרט, ובאמת בוכה הרבה לקדוש ברוך הוא, אבל מה? הוא נופל לעצבות. הוא עצוב מזה שהוא נכשל במה שהוא נכשל. עכשיו, אני אמרתי לו כזה דבר, אמרתי לו, תשמע. אמרתי לו, זה קצת בבדיחותה. אמרתי לו, תראה, משמיים גילו לי דרך התיקון שלך, ואני מוכן להגלות לך את זה. אבל יש לי תנאי, שלפני שאני אומר לך, אתה מתחייב לעשות את מה שאני אומר לך. הוא קצת ניבל. אמר, מה, מי יודע מה הולך להגיד לי? אני יודע, אני יכול לעשות? אז אמרתי, תראה, אני לא יכול להתחייב על מה שאני לא יודע. אז אמרתי, בסדר, אתה לא יכול להתחייב, אז אני לא יכול לגלות לך. זה תנאי, זה תנאי. טוב, הוא קצת התעקש, אני גם התעקשתי נגדו. אמר לי, בסוף לא הייתה לו ברירה, הוא מאוד רצה לשמוע. אז הוא שאל אותי, טוב, תגיד לי ואני זה, אני אעשה מה שאתה אומר לי. בשדה, ואתה אומר שלוש פעמים לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. זהו, שלוש פעמים. אחר כך אסור לך בכלל לדבר על זה יותר, לחשוב על זה בכלל יותר. זה לא היה, זה כבר לא היה קיים. שום דבר לא היה פה. שום דבר לא היה פה. אז הוא אמר לי, אז מה אני אעשה? עכשיו אמרתי לו ככה, שתי דקות אתה אומר לקדוש ברוך הוא תודה על דברים טובים שהוא עשה לך. ברוך השם, היה לו דברים טובים, היהודי שלא היה חסר לו דברים טובים. אמרתי לו, אתה אומר לקדוש ברוך הוא תודה על מה שהוא נתן לך. זה שתי דקות. ואחר מכן, שבע דקות, אתה שם מוזיקה ואתה צריך לרקוד. שבע דקות שאתה רוקד. אז הוא אמר לי, ונו, בסדר, מה אחרי זה? ואחרי זה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול ללכת, אתה יכול להישאר, מה שאתה רוצה. רק דבר אחד, אסור לך לחזור בתשובה. אמרתי לו, תדע לך, אתה יהודי שיש עליך איסור לחזור בתשובה. זה התשובה שלך. התשובה שלך זה להגיד שלוש פעמים לא רוצה, שתי דקות להגיד תודה, שבע דקות לרקוד. לאחר מכן אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, רק לא לחזור בתשובה. לא, אין לך שום עבירות, כלום. האמת שלא הייתה לו ברירה. הוא בקרוב הוא חיה בבעיה, אז לא הייתה לו ברירה, אז הוא, ברוך השם, הוא הקשיב. זה סיפור, אני רוצה לספר לכם משהו. לא עברו בערך בין חודשיים לשלושה, היהודי הזה נפטר מהבעיה הזאת לגמרי לגמרי. היה כלא היה, נפטר לגמרי מהבעיה. הוא בעצמו, אנחנו היינו מאוד בקשר, אמרתי, תגיד, איך זה יכול להיות? מה קרה פה? למה פתאום היה לי את הכוחות, הנפש, להתגבר על היצר הרע? אמרתי לו, אני אגיד לך דבר מאוד פשוט. אתה באמת לא רצית. אתה באמת לא רצית את הדבר הזה, את התאווה הזאת. רק מה? בגלל שאתה היית בעצבות, לנשמה שלך לא היה מאיפה להמשיך כוח להתמודד עם היצר הרע. ברגע שאתה השתחררת מהעצבות, התחלת להיות בשמחה, הנשמה שלך התחברה מיד עם המקום הזה, קיבלת כוחות, ברגע אחד התפטרת מהבעיה. והוא אמר לי, אחר כך, אחרי שלושה חודשים, זה היה לו פשוט שהוא כבר לא צריך את כל זה וכן הלאה. אז זה, וזה יסוד מאוד גדול. מה עומק הדבר? עומק הדבר זה שאנחנו צריכים להבין, בשעה שאנחנו רוצים טוב, בפרט שאנחנו זוכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא על הטוב הזה, אנחנו מתחברים עם הטוב הזה. אנחנו באמת מחוברים עם הטוב הזה. זה לא איזה אגדה, זה לא סיפור, זה מציאות. רצון זה אותיות צינור. ברגע שאנחנו רוצים טוב, אנחנו פותחים צינורות של שפע להתחבר עם המקום הטוב. לכן, ברגע שאדם עם רצונות טובים, אמרנו, אנחנו בעולם העשייה, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, סור מרע ועשה טוב, אנחנו לא פטורים מהשתדלות, לפעמים יש לנו יותר כוחות, לפעמים יש לנו פחות כוחות, אבל גם אם מתגבר עלינו הרע, או כל מיני בחינות לא טובות בתוכנו ועלינו, להפוך את זה מיד לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. מיד להגיד לקדוש ברוך הוא, האמת היא שאני לא רוצה את זה, אני רוצה להתחבר אליך, הלוואי שכל זה בכלל לא היה לי. ובאמת, בדרך הזאת, ואני יכול לספר משהו שעשרות ובפשטות גם מאות מקרים, ראיתי ממש ב4-5 שנים האחרונות, איך אנשים יצאו ממקומות מאוד מאוד לא טובים, רק בזכות הדיבור הזה, רק בזכות הנקודה הזאת. וזה אחד הדברים שרבנו מגלה לנו. ואז מתחיל בדרך הזאת לאט לאט, מתחיל להתגלות לאדם שהוא בעצמו אבן טובה. הנשמה האלוקית מתחילה להעיר בתוך האדם. בתוך האדם מתחילה להעיר הנשמה האלוקית, כי ברגע שאנחנו מסירים מעלינו את השורש הזה של הרגשות אשמה, שאנחנו מאשימים את עצמנו, אז זה כמו מסך, האשמה, העצבות הזאת זה כמו מסך שמחשיך ומסתיר את האור הפנימי שלנו, את עצמנו, את האור של הנשמה שלנו. ברגע שאנחנו מסירים את זה הצידה, אנחנו התפטרנו מזה, זרקנו את זה, זה צריך קצת לתרגל את זה. אבל אחרי כמה זמן זרקנו את זה, פתאום האדם מרגיש איך הנשמה שלו בעצמה מתחילה להעיר לו. הוא מתחיל להרגיש שמחה בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, בקרבת השם. ברגע שאנחנו נמצאים במקום הזה, זה דרך התיקון. הדרך התיקון השלמה זה שאנחנו מרגישים את השמחה, את האור הפנימי בתוכנו שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אין דבר יותר גדול מזה. רואים את זה שצדיקים מאוד גדולים ידעו את הנקודה הזאת. לכן הגמרא מספרת, הגמרא במסכת מגילה, מספרת שדוד המלך פעם היה לו ניסיון מאוד גדול, לא עם בת שבע, זה היה לפני הניסיון עם בת שבע, עם אביגיל. אביגיל, הגמרא שם מספרת שהייתה אישה מאוד יפה, וסיפור שלב שם, ולילה אחד היא באה לתת לו אוכל, לו ולאנשיו, ואז דוד המלך פתאום עבר עליו רוח של שיגעון, היא הייתה נשואה, הייתה אשת איש, ואומרת הגמרא שדוד המלך תבע אותה לדבר עבירה. שהוא תבע אותה לדבר עבירה, אומרת הגמרא שאביגיל בעצמה העירה אותו. היא בעצמה אמרה לו, תתעורר, תתעורר, אם אתה תעשה איתי עבירה, אין לך עולם הזה, אין לך עולם הבא. מה אמר לדוד המלך? ברוכה את לשם. הוא אומר לה מיד, תודה שהצלת אותי מלעשות את זה. עכשיו, אם נתבונן קצת, דוד המלך היה צדיק מאוד גדול. הגמרא אומרת, המלך החסיד. תחשבו שאחד הצדיקים הגדולים ביותר בדור, הולך ותובע אישה, אשת איש לדבר עבירה. והוא בסוף לא עושה. אבל כמה עצבות, אדם רגיל, כמה עצבות היה נכנס לזה, כמה צער היה נכנס לזה. היה אחר כך טיפול, צריך לעזור לו להתאושש מזה. דוד המלך, ברגע שהעירה לו את ההערה, מיד אומר לה, ברוכה את לשם, והוא חזר לעצמו לגמרי. דוד המלך לא נופל בדעתו, מיד הוא חוזר לעצמו. למה? הוא יודע, אומר השם, תראה, זה רוח שטות, מה אני אעשה? יש רוחות של שערה בעולם. אז עברה לי רוח שטות, תודה רבה שהצלת אותי. והפוך, הוא רואה את הנקודה הטובה שבכל זה, שהקדוש ברוך הוא שמר עליו והציל אותו, והוא יודע שבאמת הפנימית שלו לא רוצה את זה, לכן הוא לא נופל בכלל בדעתו מכל המציאות הזאת. אז זה הנקודה השלישית. יש פה שלוש נקודות, שזה... אז היום דיברנו רק על מבצר של מרגליות, על הר של זהב עוד לא דיברנו. מבצר של מרגליות, זה מה שהבת מלך מסרה לשני למלכות. היא מסרה לו את המסר הזה, מסרה לו מסר, עכשיו אני נמצאת בהר של זהב, מבצר של מרגליות. מרגלית זה אבן טובה, לחפש בכל דבר של המציאות את הטוב הגנוז בתוכה. כתוב שיש את האור הגנוז, שזה האור הגנוז. איפה האור הגנוז? איפה הקדוש ברוך הוא גנז אותו? בתוך המציאות שלנו הוא גנז אותו. הוא גנז את זה בתוך כל יהודי, הוא גנז את זה בתוכנו, הוא גנז את זה בתוך המאורעות שקורים לנו. כל זה זה האור הגנוז, זה הטוב הגנוז. העבודה שלנו זה להתחבר עם הטוב הזה. להתחבר זה העיקר, איפה ההתחברות נעשית? בדעת של הבן אדם. זה הכל בירור בתוך הדעת. איך אני מסתכל על המציאות? איך אני מסתכל על מציאות של אנשים אחרים, עצמי, הדברים שקורים לנו? וזה נקרא בירור הטוב מתוך הרע. זה הכל בעצם בירור בדעת. נסיים שיש משל, שזה מובא, יש, כשכולנו יודעים, אנחנו מכירים את המושג שנקרא בית חולים. ואם תשימו לב, בהרבה מחלקות יש שם מכתבי תודה. תודה רבה לצוות הרפואי, תודה לאחיות, תודה לרופאים, תודה לראש המחלקה וכן הלאה. מי כתב את כל המכתבי תודה? אנשים שהיו חולים שם, או המשפחות שלהם. כשהאדם היה, שלא יהיה אף חולה בעם ישראל בכלל. אבל כשאדם חולה בבית חולים, מה רופאים עושים לו? אתם יודעים מה שהם עושים לו? אני, לצערי הרב, באבונותיי, צריך להיות בשנה האחרונה הרבה בבתי חולים עם המשפחה. רוצה לספר לכם. לוקחים כזה מין כלי כזה, אם בסוף יש מחט מאוד מאוד חדה ודוקרת, כל הזמן מכניסים לבן אדם, לתוך אדם. שואבים לו דם, מכניסים לו כל מיני חומרים. ובמקרים קצת יותר מסובכים, חותכים בן אדם. אתם יודעים שחותכים בבתי חולים, חותכים בני אדם. והאנשים האלה שחותכים אותם ומתעללים בהם כאלה התעללויות, הם כתבו את המכתבי תודה. מה קרה פה? איך הם כתבו את כל המכתבי תודה? אלא הם יודעים מה התכלית של הכל. הם רואים את הכוונה האמיתית של הרופאים ושל האחיות שעשו להם את כל זה. הם יודעים שבאה אחות והכניסה להם כזה מחט לתוך הברית, האחות באה בשביל לרפות אותו. הרופא חתך אותו בשביל לעשות לו ניתוח ולהוציא לו איזושהי בעיה שיש לו בתוך הגוף. כשאנחנו יודעים את הפנימיות, הכוונה הפנימית, אז אנחנו רואים בזה את הטוב. אבל אם יבוא לבית חולים בן אדם פרימיטיבי, יש פרימיטיבים, מישהו סיפר לי השבוע שבדרום ברזיל יש יערות האמזונס, שיש שם אינדיאנים שלא יודעים שום דבר מהקדמה. כלום, כלום. במשהו ממוצע בין בן אדם לחיה. שום דבר לא יודעים. טוב לכם, לוקחים את אחד האינדיאנים האלה, מכניסים אותו לבית חולים, מכניסים אותו למחלקה שיראה זריקות וניתוחים. עכשיו, אם אפשר לתקשר איתו, מה הוא היה אומר על זה? הוא אומר, אתם אומרים שאנחנו פרימיטיביים? אתם יודעים, אנחנו לא תפסנו בן אדם, שמנו אותו על שולחן וחתכנו אותו. לא, אצלנו בג'וגל על כאלה דברים. אתם הרבה יותר אכזרים מאיתנו. מה ההבדל בין חולה שכותב מכתב תודה לרופא לבין האינדיאני הזה? איפה ההבדל? כל ההבדל זה בדעת. זה הכל איך להסתכל על אותה מציאות. זה משל. הנמשל זה כל החיים שלנו. כל החיים שלנו זה אנחנו רואים כל מיני מקרים לא נעימים ולא טובים, איך אנחנו מסתכלים על הדברים האלה. כשאנחנו מרגישים שזה רע, אנחנו עדיין האינדיאני הפרימיטיבי מהיער. כשאנחנו זכים לראות את הטוב, אז אנחנו מתחילים להיות בני תרבות. זה נקרא בן תרבות אמיתי, שזוכים לראות את הטוב הזה. אז אומר רבנו אומר, סוד מאוד גדול בכל מה שדיברנו עכשיו, שזה למעשה, זה נקרא תיקון חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון זה סוד מאוד גדול. יש בזה כמה וכמה דברים להתבונן וללמוד בחטא אדם הראשון, מה היה החטא שלו ואיך קרה החטא שלו. אבל אחד הדברים זה שהתורה אומרת לנו במפורש, הוא אכל מעץ שנקרא עץ הדעת טוב ורע. אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, מה קרה בעצם? מה קרה אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע? היום איפה העץ הזה נמצא? העץ הדעת טוב ורע, איפה הוא נמצא? למעשה, כתוב בספרים הקדושים, שעץ הדעת טוב ורע נכנס לכל אדם. זה, הכל נמצא בתוכנו וזה הדעת שלנו. הדעת שלנו נקראת דעת טוב ורע. מה הכוונה דעת טוב ורע? הכוונה שיש דברים שאנחנו נראים לנו שהם טובים, ויש דברים שנראה לנו שהם רעים. וכל זה איפה נמצא? בדעת שלנו. לפני שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, ועדיין העץ והפירות האלה לא היו בתוכו, איך הוא ראה את כל הבריאה כולה? רק את הטוב בבריאה. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא ראה שיש דברים טובים ויש דברים רעים. אנחנו צריכים לתקן את חטא אדם הראשון, שהגאולה זה התחלת התיקון של חטא אדם הראשון. וזה מה שרבנו מגלה לנו, שזה המבצע של מרגליות, זה תיקון חטא עץ הדעת טוב ורע. מדוע? זה לראות את הראייה הפנימית, להסתכל בדעת הפנימית של כל דבר ודבר, ולראות את הטוב הגנוז שיש בכל דבר ודבר, עד שנזכה, אמנם זו מדרגה גדולה מאוד, אבל אפשר לזכות לזה, בפרט בכוח הצדיקים האמיתיים ובכוח רבנו אנחנו יכולים לזכות לזה, עד שהאדם יראה שבאמת אין רע, שבאמת הכל הכל, זה טובה מאוד מאוד גדולה, בכל דבר. כשאדם, שהיו צדיקים שזכו לזה, וראו בכל דבר ודבר, אך ורק את הטוב, הם זכו לעלות מעץ הדעת טוב ורע לעץ החיים. זה נקרא הבירור של עץ הדעת. בעץ החיים זה ההתחברות עם הדעת האמיתית, עם התורה, עם ההסתכלות האמיתית. אז בעץ החיים הכל טוב. והאדם הראשון עזב את עץ החיים והתחבר עם עץ הדעת טוב ורע. היה לו את הבחירה הזאת. עם איזה אילן להתחבר. אבל זה הכל מושגים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, ועיקר הכוונה שזה עכשיו הכל נמצא בתוכנו. מכיוון שלפני זמן הגאולה, צריך לברר את עץ הדעת טוב ורע, לכן זה עומק הדבר מה שרבנו אומר, מבצר של מרגליות. זה המושג מבצר של מרגליות, מרגלית זה אבן טובה, זה לראות את הטוב הגנוז בכל דבר ודבר, ככל שאנחנו זוכים יותר לעשות את זה, להתחבר עם המקום הזה, אז אנחנו זוכים לברר את עץ הדעת טוב ורע. יהי רצון שיזכה לזה.